דף קנ"ז עמוד ב' 15 שורות מלמטה. אם תמצא לומר, אנחנו אתמול הבאנו משנה מדף קע"ה. במשנה מבואר שכשיש לנו אדם שהוא בעל חוב המלווה את חברו בשטר גובה מנכסים משועבדים, זה דין פשוט וברור שאדם שגובה, אדם שנותן שטר חוב לחברו, השטר יוצר אחריות על הנכסים ולכן הוא גובה מנכסים משועבדים. אם זה נעשה על ידי עדים, מבואר במשנה שהוא גובה רק מבני חורים ולא ממשועבדים. בא שמואל ומסתפק, מה קורה אם הוא כותב דאי קני, דהיינו הוא רוצה לשעבד גם נכסים עתידיים. האם אדם יכול לבוא ולשעבד נכס עתידי? זאת אומרת שכרגע מבחינתנו הוא עדיין לא קנה את הנכס, אבל הוא כותב בשטר שכל הנכסים שאני עתיד לקנות גם הם יהיו משועבדים לחוב. וזה אמרנו, זה דבר פשוט, שכל זמן שהנכס נמצא ברשותו, גם אם הוא קנה את זה לאחר החוב, אפשר לבוא ולגבות אפילו מגלימה שעל כתפי. אז אין לנו בכלל נידון. הנידון הוא מה קורה אם הוא הלך ולאחר מכן מחר את אותו נכס שהוא קנה אחרי החוב. מה שנקרא דאיקני קנה ומחר, דאיקני קנה והוריש. ועל זה מבואר לנו שאליבא דרב מאיר, שאומר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, ודאי שאדם משעבד דבר שלא בא לעולם, כפי שביארנו בראשונים, או בגלל שקניין צריך פעולה, מעשה, שעבוד גם מעשה לא צריך, או בגלל שלגבי פירות, כמו פירות שלא בא לעולם, הם בכלל לא בעולם, ובכל זאת קנה. אז כאן שהקרקע קיימת בעולם, רק היא עדיין לא ברשותו, ודאי שהשעבוד יחול. והשאלה שעומדת בפנינו אליבא דחכמים, לפי חכמים, האם באמת דאיק נקנה ומחר, דאיק נקנה והקדיש, אותם חכמים שסבורים אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, שיעבוד אפשר לעשות על דבר שלא בא לעולם או אי אפשר לעשות על דבר שלא בא לעולם. הגמרא נשאה ונתנה, הגמרא הביאה כמה הוכחות, כמה משניות וברייתא, ולמה היא סיבה הגמרא ואומרת זה לא הוכחה. והסיבה היא כי אני יכול לקיים את כל המקומות האלה אליבא דרמר, שאומר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אבל לפי חכמים שאין אדם מקנה אפשר שגם אין אדם משעבד, הגמרא לא פשטה. באה עכשיו הגמרא ואומרת, אם תמצי לומר דאיק ניקנה ומחר, דאיק ניקנה והוריש, לא משתעבד. אם באמת נבוא ונאמר כמו הצד שאומר שלפי חכמים שאין אדם מקנה, אז גם אדם לא משעבד דבר שלא בא לעולם, אז לא משתעבד, נגמר הסיפור, אין לנו פה שום שאלות, ברור ולא משתעבד. השאלה שעומדת בפנינו, אם תמצי לומר משתעבד, לבא ולבא וחזר וקנה, מהו? לכמה משתעבד או לבטרה משתעבד? אומרת הגמרא, מה יקרה באופן שרובן נתן הלוואה ללוי ושמעון נתן הלוואה ללוי? רובן נתן הלוואה ראשון ללוי ולוי כתב לו בשטר שהוא משעבד לו את כל הנכסים כולל הנכסים עתידיים די יקני, גם מה שאני אקנה בעתיד. לאחר מכן שמעון נתן לו הלוואה וגם לשמעון הוא כותב את אותו דבר שהוא משעבד לו את כל הנכסים וגם את הנכסים העתידיים. האם יהיה נכון לבוא ולומר שבעצם הוא קודם משועבד לרובן? אם יישאר משהו, אז יוכל לבוא ולגבות שמעון, והיה ולא נשאר, שמעון אינו גובה. או, בזה שהוא בא ואמר דאיקני לשמעון, הוא חזר בו ממה שהוא אמר לרובן. ומכיוון שהוא חזר בו ממה שהוא נתן לרובן, אז עכשיו שמעון גובה ולא רובן גובה. ושוב צריך לחזור ולהדגיש ולומר. זה ברור שאם הנכסים היו כרגע בידו של הלויבה, דהיינו לוי, גם נכס שהוא קנה לאחר ההלוואה פשוט שראובן קודם לשמעון, כי ראובן יש לו שיעבוד ראשון על לוי, וכל זמן שהנכסים ביד לוי אז ראשון הוא הגובה ואחרי זה בא שמעון שהוא השני והוא גובה. אבל ברגע שאנחנו באים ורוצים לבוא ולטרוף מלקוחות מדין השיעבוד, אני צריך לדעת האם השיעבוד הוא של הראשון או השיעבוד הוא של השני. העיקרון, מה פתאום זה יש שייך לשני? למה הוא יכול לחזור בו? בגלל שהרי כל המושג של שיעבוד זה דבר שלא בא לעולם. אנחנו מדברים על דבר שעדיין לא קיים פה. אם הוא יקנה קרקע, אז תיווצר השיעבוד. כל זמן שלא בא הקרקע, אין שיעבוד. כל זמן שאין שיעבוד, אני יכול להתחרט, לחזור בי. ומכיוון שאני יכול לחזור בי, אז יכול להיות הזמן. לא, למה אני צריך להודיע לו? נגיד שצריך להודיע, זה לא מעניין. אנחנו עכשיו לא באים לדון מצד המוסריות אם זה מעשה נאה או לא נאה. אנחנו באים לדון מבחינה דינית. מבחינה דינית, כל זמן שהשיעבוד לא חל, אז אין שיעבוד. אז מכיוון שזה דבר שלא בעולם, ואין בו ממשות, ושום קניין לא נעשה בו, אז נכון, כל מה שנעשה זה שיעבוד שנוסעת בשעת ההלוואה. בשעת ההלוואה שיעבוד חל רק על נכסים קיימים. אז זה ברור שמה שנמצא תחת ידו משועבד, זה ברור שלוי משועבד קודם לראובן ואחרי זה לשמעון, ולכן אם הנכס הוא בן חורין, אז ראובן הוא הקדם לבוא ולגבות, כיוון שראובן יש לו קודם שיעבוד מאשר שמעון. אבל ברגע שהנכס הזה יצא מרשותו של לוי, אלמלא דאיקני, אלמלא דאיקני. אני גם לא מדבר לסוגי, למסקנת הגמרא, שבמסקנת הגמרא יכול להיות שאפילו מיל ועל פה יש לנו מושג כזה שגובה מן היתומים. לא נכנס לסוגיות מושאלות. אנחנו מדברים בסוגיה שלנו, לפי המצב שלנו, בידיעות העומדות כרגע לרשותנו. זה ברור שאם אני לא כותב דאיקני, אם אני לא משעבד נכס עתידי, אי אפשר לבוא ולטרוף מלקוחות. אי אפשר לבוא ולטרוף מלקוחות. זאת אומרת שעד שלא נוצר השיעבוד, יש מקום לדון האם הכוונה כשהוא בא לשני הוא חזר בו מהראשון, או שמה השיעבוד של הראשון במקומו עומד. עונה הגמרא, אמר רב נחמן המילתא איביילן, את השאלה הזאת שאלו אותנו, ושלחו מטעם, ועל זה שלחו לנו מארץ ישראל, ראשון קנה. רבונה אמר יחלויקו, וכן תני רבא ברבוע יחלויקו. אם אנחנו אומרים ראשון קנה, זה פשוט, אנחנו באים ואומרים שיש שיעבוד לראשון ולכן הראשון קנה. אם אני מקבל את הנידון של יחלויקו, פירושו של דבר כך, זה לא יחלויקו של ספק, זה לא כיוון שיש לי ממון המוטל בספק ואיני יודע למה לעשות אז אני עושה יחלויקו, אלא אנחנו באים ואומרים בעצם מה שקרה פה, יש שיעבוד לראובן ויש שיעבוד לשמעון. מתי השיעבוד הזה יחול? באותו רגע של לוי הלווה יקנה את הנכס. ובשעה של לוי הלווה קנה את הנכס, הרי יש שיעבוד של ראובן ושמעון שבאותו הרגע חלים. אם אני מדבר על הלוואה ויש לו תחת ידו נכסים, אז ברור שכל הנכסים שתחת ידו משועבדים לראובן, בהלוואה החדשה הם משועבדים לשמעון. אבל אם אני מדבר על שיעבוד שעדיין לא קיים ועדיין לא נוצר, מתי זה ייווצר? בשעת הקניין. בשעת הקניין הוא משועבד לראובן ולשמעון אותו דבר. אם כך, אז אם צריך להיות יחלויקו, ולכן שלחו יחלויקו. אומרת הגמרא, וכן תני רבא ברבוע יחלויקו, אמר רבינה, מהדורה קמא דרב אשי אמר לן ראשון קנה, מהדורה בתרא דרב אשי אמר לן יחלויקו. פשוט הכוונה היא בלימוד הראשון ובלימוד השני. מהדורה לפי מה שנראה פה ברשב"ם זה לשון הדר, מלשון חובר. כתוב פה דבר כזה, הרשב"ם אומר, נמצא בתשובות רב היי ובפירוש רבינו חננאל, רב אשי חי 60 שנה ובכל שנה מחזר תלמודו בשני חודשי הקלה ניסן ותשרי, וכשהגיעו 30 שנה סיים כל תלמודו, גמר את כל התורה כולה אחרי 30 שנה, וכן עשה ב-30 שנה האחרונים. ומהדורה קמה חזרה ראשונה, היינו 30 שנים ראשונים, ומהדורה קמה זה חזרה הדר שהם ה-30 האחרונים, ואז הוא חזר ואמר יחלויקו. ברבינו גרשום כתוב מהדורה בתרא בזקנותו, דהיינו מהדורה קמה שהיינו למדים לפניו ובחרותינו והיינו יושבים סביב לו. מאידך מהדורה בתרא בזקנותו כשהחזיר לו תלמודו, כשהוא עשה חזרה, ככה לומד הרבינו גרשום. באה הגמרא ואומרת והלכתא יחלויקו. אומרת הגמרא להלכה, באמת צריך לעשות יחלויקו, כמובן זה חלוקה יחסית. כל אחד לפי החוב שלו, משועבד לו חלקו בדבר. שואלת על זה הגמרא מיטיבי. אנחנו אתמול הבאנו ברייתא על משנה במסכת גיטין. במשנה מבואר, אין מוצאים לאכילת פירות ולשבח קרקעות ולמזון האישה והבנות מנכסים משועבדים מפני תיקון העולם. בוא שנייה אחת, תמיתי ונחזור לזה. אז כתוב פה דבר כזה, יש משנה שהמשנה אומרת שאומנם מעיקר הדין היה צריך להיות שכשיש חוב ועל החוב חל שיעבוד, אני יכול לבוא ולטרוף מלקוחות. באו רבנן ועשו תקנה כדי לקיים עולם, שרק דבר כזה שיש לו קצבה אפשר לגבות מנכסים משועבדים, דבר שאין לו קצבה אי אפשר לגבות מנכסים משועבדים, והדין הוא מאוד פשוט. כי אם זה דבר שיש לו קצבה, אז למשל אדם בא לקנות קרקע מחברו ויודע שהוא אדם נפוי, אז הוא יודע שיש לו כתובה, שזה בבטולה 200, יכול להיות שיש תוספת כתובה, הוא מאיים, יש עוד 200, הוא יודע כלפי מה הוא עומד, אז הוא בא לקנות קרקע, הוא מברר, האם לבן אדם הזה באמת יש אפשרות לממן את החוב הזה, יש לו קרקע בשווי 400, שאם הוא לא יוכל לשלם, ייקחו מהקרקע הזאת, אם כן, הנחתי לך מקום לגבות, הוא יכול לעשות עסקה, אם לא, הוא לא עושה עסקה. אבל כל דבר כזה שאין לו קצבה, כמו מזונות, כמו אכילת פירות, דבר שאין לו קצבה, אנחנו חוששים שאף אדם לא רוצה לעשות עסקה. איך אני יכול לקנות ממנו? היום אני קונה, מחר בא לו הוצאה שהיא ללא קצבה, והתרפו ממני את הקרקע. באו חכמים ואמרו, דבר שאין לו קצבה, קובעים רק מבני חורים, לא ממשועבדים. בא עכשיו על זה הברייתא ומסבירה לשבח קרקעות כיצד, על מה אנחנו מדברים? הרי שמחר שדה לחברו והיא שביחה, הוא בא בעל חוב, הוא טרפה, כשהוא גובה את הקרן מנכסים משועבדים ואת השבח מנכסים בני חורים. שואלת הגמרא, ואם איתה, אם כנים דברינו, ואני מקבל את ההלכה של יחלוי כדהיינו לבה ולבה חולקים, אז אם ככה, חצי שבח מבא אליי. ולמה לכאורה אצלנו משמע שהוא גובה את כל השבח? ותשובת הגמרא, מהי גובנה מדקטני חצי שבח, אין לכן עמי, הנידון הוא חצי שבח ולא כל השבח, אנחנו מסבירים. בעצם הסיפור הוא כזה, יש כאן ראובן ושמעון מלווה ולא איזה. ראובן נתן הלוואה לשמעון. ברגע שראובן נותן הלוואה לשמעון, הנכסים של שמעון משועבדים לראובן. שמעון הזה היה לו קרקע, ואת הקרקע הזאת הוא מכר ללוי. דהיינו שמעון כרגע הוא מוכר ולוי הוא הלקוח. הוא גם נותן לו אחריות בשטר, שבמידה ומחר יבואו ויתרפו ממנו את הקרקע לקוחות, אז ממנו הוא יחזור אליו ויגבה ממנו את הקרקע. וכך הווה. יום אחד בא ראובן, וכיוון ששימון לא יכול לפרוע לו את החוב, הוא בא אצל לוי הלקוח, וטורף ממנו את הקרקע שמשועבדת לו. אלא מה, שלוי קנה את הקרקע, הקרקע הייתה שווה 100 שקל. לוי הכניס שם שבח בקרקע, לוי שם שם גדר ושם ממטרות, עשה השקיה וכולי, והיום הקרקע שווה 150, החוב הוא 300, אנחנו עכשיו לא דנים ביחס לחוב. הדין הוא שראובן לוקח את כל הקרקע, הקרן פלוס השבח. עכשיו לוי יש לו תביעה על שמעון, חוזר עכשיו לוי, מה הוא יכול לקחת? את הקרן, את המאה הוא גובה מנכסים משועבדים. את השבח, את זה הוא יכול לקחת רק מבני חורים. זה הברייתא. זאת אומרת ככה, שכרגע, לפי הבנתנו, על שמעון בעצם יש שני בעלי חובות. יש שיעבוד אחד של ראובן שהוא המלווה, ויש שיעבוד אחד של לוי שהוא הלקוח. הרי גם הלקוח לקח בשטר וקיבל אחריות שאם יקרה תקלה הוא יבוא ויגבה את אותו הקרקע המדוברת. יש לו עכשיו עליו שיעבוד. השבח הזה זה דבר שנולד אחרי החוב ואחרי המחר. הרי קודם ראובן נתן הלוואה לשמעון, וכתוצאה מזה היום הקרקע של שמעון משועבדת לראובן. לאחר מכן שמעון מכר קרקע ללוי, ובזמן המחר זה היה שווה 100, רק את הקרן. השבח זה דבר שנולד אחרי שהיה לנו את החוב, את השיעבוד של ראובן ואת השיעבוד של לוי. אז בעצם מה יש פה? לבה ולבה. מה הדין לי צריך להיות בלבה ולבה? שואלת הגמרא, לפי דברינו יחלויקו, היה צריך להיות שבשבח יעשו יחלויקו. ועל פניו היה נראה בברייתא שרובן בא וטורף את כל השבח. תשובה, את הגמרא באמת עושים יחלויקו. אני לא רוצה לגעת מספיק בגמרא הזאת, זה ברור שזה לא ברור. למה לך זה לא ברור?
כל החינוך שלהם את השבח זה אחרי שגורים את השבח.
אבל היה צריך להיות מבני חורים בכלל. זה קושיה ששואלה קצות החושן בקופתת וב, שאלה חזקה מאוד. אבל גם כל הסיפור הזה הוא בעייתי. רק אנחנו משתדלים להמשיך איתו הלאה. ולמה? ולמה? בעצם כל השבח הוא לא חלק מהחוב. רובן נתן הלוואה לשימון ושיאבד לו קרקע. הקרקע זה הקרן. השבח שנוצר אצל לוי לא שייך למלווה וללויווה. נכון, וזה באמת לכאורה נושא בעייתי. אמרנו שכל הראשונים והאחרונים דנים בזה, ומה נאלץ לבוא ולומר? שזה תקנה דרבנן, והתקנה אומרת שבעצם כשאתה לבית ממני, כשהנהמל ולווה, אז מראש שועבד לו הקרקע, וכשאני הולך ומוכר קרקע משועבדת, אני בעצם מודיע לך שכל מה שאתה תשביח בקרקע תצטרך לבוא אליי לקבוע, ולא תוכל להתעסק עם זה שיתרוף ממך. שאלה של האחרונים. אומרת המשנה, נפל הבית עליו ועל אשתו. אנחנו מדברים על בן אדם כזה שנפוי לאישה ולא העמיד ממנה יורשים, אין לו לא בן ולא בת מהאישה. כי לו יצויר והיה לו בן או בת מהאישה, אז אין מקום לנידון של המשנה, כי באמת לא משנה לנו אם נפל הבית קודם והוא מת, או קודם היא מתה. הוא מת, היא מתה, למעשה הבן יורש אותו ויורש אותה, זה לא נפקא מינה. הנידון שעומד בפנינו מכיוון שהם לא העמידו יורש משותף. ממילא במידה והוא מת ראשון, אז האישה לא יורשת את בעלה, אלא יורשי הבעל הם היורשים, אחיו לצורך העניין. מעידך, אם היא מתה ראשונה, אם הוא מת ראשון, אז לה מגיע כתובה ומגיע לה נכסים. אולי נלך קודם, אז נעשה רגע סדר בדברים. כל אישה יש לה כמה וכמה דברים שייתכן שהבעל מחויב לאישה. זאת אומרת, זה ברור שכל אדם שמקדש אישה כדת משה וישראל, יש עיקר כתובה שזה מנה לאלמנה ו-200 לבתולה. זה קיים בכל אישה. זה מנה 200, אי אפשר לא לתת לא יותר ולא פחות, תקנה דרבנן. יש גם אפשרות לתוספת כתובה. אם אדם מרגיש שזה לא מספק אותו 200, אז הוא יכול לבוא ולוסיף כאוות נפשו כמה שהוא רוצה לתת לה בתוספת כתובה, זה סכום קצוב שידוע לנו מראש. חוץ מזה יש לנו נכסי צון ברזל שנכנסים בתוך הכתובה. זה אומר שאם האישה הזאת הכניסה לו נכסים בשעת הנישואים מבית אביה, או מתנה, או כל דבר שהיה לה לפני הנישואים, והיא רוצה להכניס את זה אצלו בתור נכסי צון ברזל, זה אומר שכותבים בכתובה מה היה השווי בשעת הנישואים, ולפי השווי הזה בשעת הנישואים הוא צריך לתת לה במידה ומממשים את הכתובה. דהיינו, אם היא התגרשה או התאלמנה, מגיע לה השווי המדובר, ולכן זה נקרא נכסי צון ברזל. כמו שהברזל איננו נשחק, גם המעות האלה אינם נשחקים. זה בכלל לא משנה אם אחרי זה הנכס הזה התייקר או הנכס הזה הוזל, יש ברזל המחיר שבו נכתב בשעת הכתובה. המושג צון זה בגלל שרועי צון היו ככה מוסרים, מקבלים מהבעל הבית את הצון, היו מקבלים את זה כשהם צריכים לתת התחייבות על הקרן, את האחריות הם נושאים על הקרן, ולכן זה נקרא נכסי צון ברזל. חוץ מזה, ישנה אפשרות שאישה תכניס נכסים מבית אביה, או נכסים כאלה שבאו לה לאחר הנישואים, כמו ירושה, כמו מזכורת, כמו כל מיני דברים שהאישה מכניסה לבעלה במשך החיים, והנכסים האלה הופכים להיות נכסי מלוג. מלוג זה מלשון מליגת התרנגולים, כמו ששופכים מים חמים על התרנגול ומולגים לו, מורטים לו את הנוצות. ככה הבעל מולג, מורט את חלק של השבח של הפירות. הווה אומר, הנכסים, הקרן שייך לאישה, ואם זה מתייקר, זה מתייקר לאישה, ואם זה הוזל, זה הוזל לאישה, אבל את השבח, כל זמן שהם חיים, השבח אוכל לבעל. אז בעצם מבחינתנו, כשיש בעל ואישה, יש לנו עיקר כתובה, תוספת כתובה, נכסי צאן ברזל ונכסי מלוג.
מה?
זה לא מעניין אותנו, זה לא נוגע לבעל. אז נפל הבית עליו ועל אשתו. מה שקרה בפועל, נפל כרגע הבית עליו ועל אשתו, ואין לנו יודעים מי מת ראשון. יורשי הבעל אומרים, אישה מתה ראשונה ואחר כך מת הבעל. זאת אומרת שהוא הספיק לרשת את אשתו והוא ירש את כל הנכסים, ואנחנו היורשים שלו. יורשי אישה אומרים, דהיינו היורשים שלה מאביה, בעל מת ראשון, וממילא עכשיו מגיע לאלמנה שלנו הכתובה והתוספת כתובה והנכסי צאן ברזל והנכסי מלוג, ואחר כך מת אישה ואנחנו צריכים לרשת את האישה. מה עושים בכזה מקרה? בית שמאי אומרים, יחלויקו. באים בית שמאי ואומרים, זה ממון המוטל בספק. מה עושים בממון המוטל בספק? חולקים. אז גם במקרה הזה חולקים. למעשה בית שמאי עקבי לשיטתם. הרי גם במשנה בדף קוף נונזז, במקרה של נפל הבית עליו, בקוף נונזיין, נפל הבית עליו ועל אביו. באים בית שמאי ואומרים, יחלויקו. כי בית שמאי באים ואומרים, בכל מקום שיש נכסים שנמצאים במצב המסופק, ממון המוטל בספק חולקים. עוד מה תראה? כי יש פרנציף של בית הלל. באים בית הלל ואומרים, נכסים בחזקתם. הנכסי צאן ברזל בחזקתם. בחזקת מי? הגמרת הדון. ולפי ההבנה הזאת גורף הרשבם, וכתובה בחזקת יורשי הבעל. עיקר הכתובה, מנה 200, התוספת כתובה, הרי לכאורה זה כסף ששייך לבעל. אתם רוצים להוציא את זה מהבעל. אתם רוצים להוציא מהבעל, המוציא מחברו, עליו הראייה. זה הרי העיקרון של בית הלל. ומכיוון שהמוציא מחברו, תביאו ראייה שהאישה מתה לאחר הבעל ותקבלו. נכסים הנכנסים והיוצאים ממה, אותו דבר לגבי נכסי מלוג, בחזקת יורשי האב. האב של האישה. כיוון שנכסים הנכנסים והיוצאים, הנכסי מלוג, זה הרי נמצא בחזקתה, זה נכסים שלה, היא מוכרת. היא לא יכולה למכור רק בגלל הבעיה שהפירות שייכים לבעל. אבל היא בעלת הקרן, אז זה בחזקתה, מוצאים חברו עליו הראייה. למשל, מה הבעיה? לא, אנחנו לא באים ומכריעים מי מת ראשון. אנחנו באים ואומרים שכיוון שאני לא יודע איך להתנהג, אז יש כללים איך מתנהגים עם המון.
אני באמת לא מתנהג, אני אחלוקו. אבל פה, אם אני נותן לזה, הרי מתי הוא מקבל את זה? כי אם אתה קודם, הוא מקבל את זה,
הוא אומר קודם. כשאני אומר נכסים בחזקתם, זה לא ברור. אם זה היה נקרא, מוחזקות היה בירור, היית צודק. אני לא מברר. אני אומר, במושג, זה לא מעניין. זה לא מעניין. התשובה היא, זה לא מעניין. מכיוון שבמבחן המציאות, אני בא ואומר דבר פשוט. אני הולך כביכול לרגע האחרון המבורר שבפניי. הרגע האחרון המבורר בפניי בנכסי מלוג, ובכן לא מעניין מה קרה. בנכסי מלוג, מה הדבר האחרון שהיה? דבר האחרון היה נכסים בחזקת האישה? אז זה נשאר בחזקת האישה. הכספים של הכתובה היו ביד הבעל, אז הם נשארים ביד הבעל. החלק של הצאן ברזל, פה יש לנו בעיה. ולמה? אומרת הגמרא, בחזקת מי? באה הגמרא ואומרת, אכן באמת בחזקת מי זה נמצא? רבי יוחנן אמר, בחזקת יורשי הבעל. למה זה נמצא בחזקת יורשי הבעל? כי הרי בנכסי צאן ברזל, מי בעצם נושא באחריות הנכסים? הוא יכול למכור, אם זה מתייקר זה מתייקר לו, אם זה הוזל זה הוזל לו, זה הכל תחת הבעל. אז מי המוחזק? זה הבעל. אז ממילא מה אני עושה? הולך למוחזק. רבי אלעזר אומר, בחזקת יורשי האישה. בא רבי אלעזר ואומר, מאיפה הנכסים האלה הגיעו? מאבא שלה. אז מכיוון שזה בא מאבא שלה, אני נותן את השם של אבא שלה על הנכסים. ולכן זה נחשב שהם המוחזקים. הרשב"ם אומר, הוא דקאמרה לדהי העלתה לי מבית אבוע. למה זה נקרא חזקתה? חידוש גדול מאוד. למה זה חזקתה? כי זה מגיע מהבית של אבא שלה. כמובן שאם היינו צריכים פה לעסוק בזה יותר, היינו צריכים להתחיל לברר ממתי זה בעצם נחשב של הבעל. וזה מאוד לא פשוט. נכון שאנחנו יודעים שבעצם הוא כביכול קנה את הנכסים. למה הוא קנה את הנכסים? כי ביום שיצלחו לממש את הכתובה, הוא מתחייב לתת לפי הערך שלהם בשעת הכתובה. אז הוא קנה את הנכסים. מה?
זה לא שלו.
למה זה לא שלו?
אבל
שלה, לא, הוא, אבל הוא הרי יכול למכור את זה. מי הבעל הבית למכור? הבעל. זה הרי כל היסוד של נכסי צאן ברזל, הוא עושה עם זה מה שהוא רוצה. ואנחנו באים ואומרים בחזקת יורשי האישה, למה? כיוון שהשם של אבא שלה נמצא בפנים. הרבינו גרשום משתמש בלשון שונה. אומר הרבינו גרשום, הועיל והיא הכניס טנטן לו. אנחנו נאלץ לבוא ולומר שזה הכוונה. האם יהיה נכון לבוא ולומר שמכיוון שבעצם כל מה שהוא בעל הבית על הנכסים, זה בגלל שאם יהיה צורך הוא ישלם אותם. הוא קנה אותם. הוא קנה אותם איך? שבמידה ומחר הוא צריך לשלם את הכתובה, אז הוא מממן את מה שהוא הבטיח בדבר. אז ממילא יכול להיות שאני משאיר לזה עדיין את השם שלה, כל זמן שהוא לא מממש את החובה שלו. בכל אופן, אבל זה ההגדרה של בחזקתם. אומרת...
אני אגיד שהוא, הם שלו, כל עוד שמוכח הקשר ביניהם. כל מה שנכנס לבית אבא שלה, זה שיש קשר ביניהם.
אבל הקשר זה בא מהקידושים. הקשר לא בא מהמוות.
לא, לא. כל עוד שהם חיים ביחד, אם הם יתגרשו, זה כבר לא שלו.
זה שלו. הוא רק צריך לשלם. שלו... צריך להביא דבר. לא, לא, זה לא בדיוק.
היא הכניסה לו... ביניהם יש לו חובה לשלם את זה?
ודאי. אבל מה הוא צריך לשלם? איזה דבר יש פה? יש פה בעצם נכס שלצורך העניין שווה עכשיו $1,000,000.
הוא יכול להחזיר את הנכס?
לא. בגלל שמחר הנכס שווה 1.5 מיליון, למה שהוא יתנה את הנכס?
למה? זה לא שאלה.
יפה. מחר זה... לא. מחר זה 500,000, הוא לא יכול לתת. לא. נכסי צאן ברזל הוא צריך לתת $1,000,000. מה שכתוב בכתובה, מה שהשווי שהיה בשעת הנישואים. ולכן אף אחד לא בא ואומר שהוא לא בא לבית פה למכור. שים לב, גם הרשב"ם וגם הרבינו גרשום, מה הלשון? דהי העלת לי מבית אבוה. כיוון שהביאה לו את זה מבית אבא, אז ממילא אני נחשיב את זה כבחזקתה, נותן לזה שם של החזקה. מאוד קשה, אבל זה כתוב פה. לא זו בלבד, רב שמעון בן לקיש משום בר כפרה אמר יחלויקו. למה הוא אומר יחלויקו? אבל מה מבארת? וכן תני בר כפרה, הועיל והללו באים לירש, והללו באים לירש, יחלויקו. אומר הרשב"ם, הועיל והללו באים לירש הכל, והללו באים לירש הכל, יחלויקו, שהרי לשניהם יש טענת חזקה כדי פרישית. היא העלתה לי מבית אבוע, והוא מתוך שקיבל אחריות עליו כנען, והרם כממונו. זאת אומרת, צד אחד זה נחשב שלו, כי הוא קיבל על זה אחריות, ופה מונח העוקד של ההבנה.
אני גם מודע שהקרקע עדיין הוא לא מכר אותה, היא נמצאת. אם הוא מכר אותו, יש לי רק חוב כספי.
אז ודאי שלא, ודאי שלא, ודאי שאתה תהיה צודק. ופה העוקד. ופה העוקד, וזה מונח בלשון הרשב"ם. הרשב"ם אומר, מתוך שקיבל אחריות לאב כנעם, והרי הן כממונו. זה עדיין לא ממונו. כממונו. כתוב פה דבר כזה, מצד אחד אני יכול לבוא ולראות את זה, שכל זמן שהנכס קיים ברשותו, ולכן השם של אבא שלה מונח על הנכס, כי בעצם היא הביאה לו נכס של אבוע, רק הוא קיבל אחריות שאם יעלה או ירד, הוא מממן, ולכן יש לו את הזכות לבוא ולמכור, אבל השם של מי מונח על הנכס לצד הזה?
שלה.
וכיוון שיש שלה, אני יכול לראות את זה כבחזקתה. נכון שמצד שני הוא רשאי הרי למכור את זה מתי שהוא רוצה, אז הרי כן יש לו צד שאני יכול לקרוא את זה חזקתו. זה הספק שעומד בפנינו, וכיוון שאני לא יכול להכריע מי הוא המוחזק, זה שניים מוחזים בתלית. שניים מוחזים בתלית ששניהם יש להם מוחזקות, אז אני עושה יחלויקו, ולכן אנחנו עושים פה יחלויקו. לא, זה בית הלל, מחלוקת בבית הלל. מה הכוונת בית הלל בנכסי צאן ברזל? האם לפי בית הלל זה יהיה בחזקת יורשי הבעל, יורשי האישה, או יחלויקו? מה זה בחזקתן? זה הספק שלנו. ממשיך הרשב"ם עוד שורה. והי דקאמרי בית הלל נחפים בחזקתם, היינו בחזקת שניהם ויחלוקו. כתוב. בחזקת שניהם ויחלוקו. אם ככה מבחינתנו, כדי להבין את זה קצת יותר, צריך את המשנה הבאה. אומרת המשנה, נפל הבית עליו ואלימו. בעצם מה שקורה כרגע, יש לנו בקוף ממזיים, נפל הבית עליו ועל אביו. בקוף ממחת, נפל הבית עליו ואלימו. עליו ועל, על הבעל ועל האישה. ועכשיו יש לנו, נפל הבית עליו ואלימו. המקרה, לפי הבנת הרשב"ם, והוא הכרחי להבנתו, מדובר פה במקרה כזה שיש לנו אדם, נקרא לזה לצורך הדוגמה, יש כאן את רחל שהיא נשואה ליעקב, ויש לה בן אחד מיעקב ושמו יוסף. אין לה בנים נוספים, אין עוד יורש. ליעקב עצמו יש עוד ילדים, יש לו ראובן, שמעון ולוי, אבל מאישה אחרת, מלאה. מצד יעקב ורחל יש כאן רק יורש אחד, יוסף. נפל הבית עליו ועל אמו. ואנחנו יודעים שהאישה שלנו, האישה שלנו, האימו הזאת היא אלמנה. זאת אומרת, האימו הזאת היא כבר קבלה, כבר יש לה בחזקתה, כתובה, תוספת כתובה, נכסי צאן ברזל, נכסי מלוג, הכל נמצא בחזקתה. מה נידון? היורשים שלה באים ואומרים, קודם מת יוסף, ממילא הוא לא הספיק לרשת את האימא, ולאחר מכן מתה האימא, ואנחנו היורשים של האימא. מאידך באים בר ראובן וטוען קודם את האימא, ויוסף ירש את אמו, וכיוון שאני אח שלו מאבא, אז אני היורש שלו. אומרת המשנה, אילו ואילו מודין שיחלוקו. במקרה הזה גם לפי בית הלל, בית שמאי הרי כל הזמן הולכים לקבי שממון המוטל בספק חולקין. תמיד באים בית שם בית הלל ואומרים כנגד זה, המוציא מחברו עליו הראיה. כאן במקרה הזה גם בית הלל יודעו שיהיה דין של יחלוקו. שיהיה דין של יחלוקו. ממשיכה המשנה ואומרת, אנחנו כבר נסביר. אמר רבי עקיבא, מודה אני בזו שהנכסים בחזקתם. אומר רבי עקיבא, הלשון מודה זה פשוט כמו הלשון של תנקמה. תנקמה השתמש בלשון מודה, אז גם רבי עקיבא ממשיך בזה הלשון. אני נשאר גם במצב הזה שהולכים על המוציא מחזרו עליו הראיה. אז מי יהיה פה הנכסים בחזקתם? אז מכיוון שהאימא היא המוחזקת, אנחנו רוצים להוציא מהאימא. המוציא מחברו עליו הראיה, תוכיח שבאמת, ראובן, תוכיח שקודם מת האימא ואחרי זה מת יוסף, וממילא אתה יורש. ולא, ולא, ויורשיהם. אמר לו בן אבי על החלוקים, אנו מצטערים, אל שבת לחלוק עלינו את השבים. אנחנו מצטערים על כל המחלוקת מלכתחילה שלא עושים עלי בדי בית הלל יחלוקו. כבר יש מקום שבית הלל מודים גם בזה אתה עושה המועיץ עם חבר עליו הראי ואתה לא נותן לנו את היחלוקו שהיה לנו? כך מאיר עליו בן אבי. בא הרשב"ם במקום ומסביר בעצם, ומה שהחובה שלנו זה לנסות ולהבין מה ההיגיון פה, מה קורה פה. משנה ראשונה, נפל הבית עליו ועל אביו, אתה בא ואומר המוציא מחברו, נכסים בחזקתם. נפל הבית עליו ועל אשתו, נכסים בחזקתם. נפל הבית עליו ועל אשתו, יחלוקו. מה ההבדל? עליו ועל אמו, יחלוקו. מה השתנה פה? אומר הרשב"ם בדיבור המתחיל יחלוקו, אלו ואלו מודים שיחלוקו, דשניהם באים מכוח טענת ירושת נכסים שהוחזקה בהם האישה לבדה בחייה באלמנותה בלא בעל, ולא דמי לנפל הבית עליו ועל אביו דלאל, דעתם זה בא מכוח ירושה וזה בא בטענת שטר חוב. החלק הזה מאוד קל להסביר. המקרה הראשון של עליו ועל אביו, הם לא באים מאותה טענה. זה בא מכוח ירושה וזה בא מטענת חוב. אז שאתה בא מטענת חוב, אני בא מטענת יורש, הרי ודאי שאני היורש הטבעי, אז אני המוחזק. אתה רוצה לבוא ולטעון שאתה בעל חוב, אתה יכול להוציא ממני? תוכיח שאתה באמת בעל חוב, תוכיח שיש לך חוב עליי. החוב יוכח רק במידה שמי מת ראשון, אבל כל זמן שלא הוכחת, אז הנכסים בחזקתם. אני מבין את הכיוון. וגם נפל הבית עליו ועל אשתו, יש שם נכסים שמוחזק בהם בעלה, ויש שם נכסים שמוחזק את האישה בחזקת אביה, זאת אומרת, אמנם שניהם באים בטענת ירושה, אבל יש שם שני מוחזקים שונים. כמו הכתובה מוחזקת ביד אחד, והנכסי המלוג מוחזקים ביד אחר. מה קורה באמת עם הנכסי צאן ברזל? אז ראינו שלפי הצד ששניהם מוחזקים, יעשו יחלויקו. כי במקום שיש לנו שניים מוחזקים ואיני יכול להכריע, ושניהם באים מאותה טענת ירושה, אז יש לנו דין ברור, שניים מוחזים בטלית, שיש מוחזקים, יחלויקו. כאן אומר הרשב"ם, אבל האחה, כל הנכסים מוחזקה בהם וקנעתן לאחר מות בעלה, ועבד כוח בעלה וזכותו מהם, וכיוון ששניהם באים בחזקת ירושה, ותובע כל אחד כל הנכסים, הווה ספק וספק וחולקים. בא הרשב"ם ואומר, אבל במקרה הזה ששניהם באים באותה טענת ירושה, יעשו יחלויקו. הברוך בהבנת הדברים, למה באמת הם באים מאותה טענה? למה אני לא אבוא ויטען, האישה היא המוחזקת, הוא לא מוחזק, וברגע שיש צד אחד של מוחזק, כבר לא שייך פה יחלויקו. הרי לכאורה זה טענת רבי עקיבא, בא רבי עקיבא ואומר, מה פתאום, המוציא מחברו עליו הראייה, יש פה אישה מוחזקת. למה יהיה יחלויקו? אני חושב שזה הפשט מה שתוספות אומר בקוף מונחת עמוד א', תוספות דיבור מתחיל ובית הלל אומרים נכסים בחזקתן. אומר תוספות קשיא לרי, מה ישנה דאך אמר נכסים בחזקתן? הוא מפרש בגמרא בחזקת יורשי האישה, ואילו בסייף התנה נפל הבית עלה ועל אמו, אילו ואילו מודים שיחלויקו, ואמי הווה ללבמה, כמו הטם נכסים בחזקתן, דהיינו בחזקת יורשי האם, כדי פירש בגמרא ותירץ. דהייתה נפירה לירושת הבעל דרבנן, ולקח לא הווה אלא בחזקת יורשי האישה. אכן באמת אם ירושת הבעל היה דאורייתא, אז שניהם היו שווים, וגם פה בית הלל היו אומרים יחלויקו. כי שניהם היו באים מצד טענת ירושה ושניהם מוחזקים אותו דבר. אני לא רואה את זה כאישה מוחזקת, כך עונה תוספות בתירוץ הראשון. אחרי זה הוא מביא, ואפילו סבירה לנה מדאורייתא, יש לחלק ולומר כיוון דירושת הבעל אינה משום קורבה ובחזקת האישה, וזה חזק מאוד. מכיוון שהבעל הרי לא בא מדין קרוב, הבעל זה נושא ירושה מחודש בפני עצמו, הוא לא מדין קרוב כמו בן, כמו בת, כמו אח, כמו אב. לכן היה מקום לבוא ולומר שבאמת אני רואה את האישה כמוחזקת והבעל לא מוחזק, ויש מקום לחלק. אבל ברגע ששניהם מוחזקים בדבר והם באים בשניהם באותה טענה של ירושה, זה מה שאומר הרשב"ם, שיהיה לנו דין של יחלויקו. בא הרשב"ם ומוסיף עוד הסבר אחד. אומר הרשב"ם, וחייב להיות המקרה שלנו, שמדובר שלה, לגברת רחל, יש רק בן אחד יוסף ולא נוסף. כי מה היה קורה, אומר הרשב"ם, לו יצויר ולרחל היה בן נוסף בנימין מאיש אחר. בכזה מקרה ודאי שהייתי נותן את הנכסים לבנימין, ולא לראובן שבא מכוח יוסף. מה קורה? יש לה שני בנים. בן אחד, בנימין, מכוח בעל אחר, הוא תובע חלק בירושה, זה של אמא שלו. יש בן נוסף יוסף, שהוא תובע חלק בירושה. בא ראובן ואומר, קודם מת האמא, אחרי זה מת יוסף, ממילא יוסף ירש את האמא, ואם הוא ירש את האמא, אני היורש שלו, מגיע לי חלק בירושה. אבל אני מסכים ש50% ודאי שייך לבנימין. אומר הרשב"ם, בכזה מקרה זה נקרא אין ספק מוציא מידי ודאי. חידוש גדול מאוד. תוספות לא מקבל את זה, תוספות חולק עליו בעמוד א' בנפל עליו הבית, ותוספות שאומר שזה יהיה נכון גם בשני אחים. אבל הרשב"ם מחדש יסוד שבכל מקום שיש חלק ודאי וחלק ספק, זה נחשב של אין ספק מוציא מידי ודאי. ומאיפה הוא מסייע את הדברים? מגמרא ביבמות. הגמרא ביבמות אומרת, מה קורה אם היה יבם, והיבם הזה, כי פה היה רק בן אחד, לא היה
שניים. נו,
זה
ודאי של
האמא. אין ודאי, האמא מתה. זאת אומרת ככה, מה יהיה? אומרת
הגמרא,
זה כבר ענינו על זה.
זה
לא נורא. יש לנו מקרה של ספק. יש לנו יבם. מה קורה אם יש יבם? כאשר ראובן מת, ולא בנים, שמעון אחיו בא ומייבם את אשתו. נולד להם בשעה טובה אחרי 7 חודשים בן זכר. יש לנו ספק, האם הילד הזה הוא בן 9 לראשון או בן 7 לאחרון. הדין הוא שלמעשה האישה הזאת תצא, הבן הוא בן כשר, או שהוא הבן של ראובן כשר, הוא הבן של שמעון כשר, לבן אין בעיה. חוץ מזה צריך להביא אשם תלוי, כי הוא בעל ספק חייבי קריטות, כי יכול להיות שזה יש את אח. מה קורה אם לאחר מכן מת יעקב הסבא, בא היבם וטועם שמעון, אני מקבל את כל הנכסים, אני לוקח את חלקי ואת חלק ראובן, והספק הזה זה בן שלי, הבן שלי לא יורש. בא הספק ואומר, מה פתאום, אני הבן של ראובן, מגיע לי חלק בירושה. אומרת הגמרא, יש פה חלק שהוא ודאי, הרי לשמעון ודאי מגיע חצי. השאלה אם ליוון מגיע, לספק מגיע דרך ראובן חצי. אין ספק מוציא מידי ודאי והכל יהיה שייך ליוון. אז הנה אנחנו רואים שגם בכזה מקרה, זה ההוכחה של הרשב"ם. נסיים את הגמרא, מה שאמר רבי עקיבא בחזקת מי, הנכסים בחזקתם, בחזקת מי? רבי אלוהי אמר בחזקת יורשיהם, מיד הגמרא תזכיר את התם כמו שאנחנו הסברנו. רב זירא אמר בחזקת יורשי הבן, כי סליק רב זירא, כשבא רב זירא לארץ ישראל, קם בשיטתי דרבי אלוהי שזה בחזקת יורשיהם. אומרת הגמרא, אמר רב זירא, שמע מינה, אווירא דארץ ישראל מחכים, כשהוא היה בחוץ לארץ הוא לא הגיע להבנה, בא לארץ ישראל, הבין את הפשט. וטעם אמי, אמר רבי, הועיל בחזקת נחלה באותו השבט. הרי למעשה, מי הכניס את הממון הזה? גם הנכסי מלוג וגם הנכסי צון ברזל באו מהאמא, מאבא שלה. אז ממילא זה בחזקת האם. אתה רוצה להוציא את זה עכשיו מהחזקה שלהם, המוציא מחברו עליו הראיה. זוהי הטענה של רבי עקיבא. אמר לו בן עזאי על החלוקים אנו מצטערים. אמר רב סמלוי, אדם הרע. זאת אומרת, בן עזאי תלמיד חבר דרבי עקיבא הווה. מאיפה אנחנו נמדה? אמר לי שבאת. היה צריך הרי לומר לו שרבינו מדבר אליו בלשון חבר. לכן אומרת הגמרא, בן עזאי אומנם היה בתך תלמיד של רבי עקיבא, ואחרי זה נעשה לו כתלמיד חבר, ולכן הוא יכול להשתמש איתו באותו גוף של בצע.